בוקר טוב לכולם, כיוון שאנחנו מתקרבים לעשרה בטבת, אז באופן יוצא מן הכלל נדבר היום על בניין בית המקדש. והנושא הוא האם אנחנו צריכים לחכות למלך בבית דוד שיבנה בית המקדש, או שמה זה לא מותנה בזה, זה לא מותנה במלכות דווקא שיהיה מלך מבית דוד, אלא ברגע שזה מתאפשר, ואנחנו צריכים להתאמץ שזה יתאפשר, אנחנו יכולים לבנות. בגמרא, במספר אחד פה לפניכם, תניא, רבי יוסי אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך, להכריז זרעו של עמלק, ולבנות את בית הבחירה. הרמב"ם לא כותב להעמיד להם מלך בבית דוד. מלך, מלכות. ידוע לכולם, שהמרן הרב זצ"ל תשובותיו, מדבר על הדבר הזה שכאשר יש מצב אידיאלי ויש נביא וסנדרין, הם ממלאים את המלך. במצבים שאין לנו את הדברים הללו, כמו בתקופת החשמונאים למשל, אז העם בוחר מלך. רצוי לכתחילה לחפש מישהו מבית דוד, אבל באופן כללי צריכה להיות מלכות בישראל ואין וקום. תמיד צריך להיות איזו ממשלה או מלכות ששולטת בישראל, כשאנחנו בארץ ישראל כמובן. ולכן הרמב"ם מאוד מדויק, להעמיד להם מלך זה לא דווקא, ואנחנו נוכיח את הדבר הזה, לא דווקא מבית דוד. ואני יודע איזה מהם תחילה, כלומר בתוך השלושת המרכיבים האלה, מה הדבר הראשון? כשהוא אומר, כי יד על כסיה מלחמה להשם בעמלק, הווה אומר להעמיד להם מלך תחילה. כסיה זה כיסא השם, כמו שאומר אומרים הראשונים, תדע לך כל מלך צריך לדעת שהוא יושב על כיסא השם. מלך ישראל יושב על כיסא השם. ואין כיסא אל המלך, שנאמר, וישב שלמה על כיסא השם למלך. ועדיין אני יודע אם לבנות להם בית הבחירה תחילה, או להכריז זרעו של עמלק תחילה. כשהוא אומר, והניח לכם מכל אויביכם, והיה המקום אשר יבחר השם, והוא אומר להכריז זרעו של עמלק תחילה. עמלק זה לאו דווקא זרע עמלק, אנחנו לא יודעים היום מי זה עמלק. אז כל אחד שרוצה להשמיד את ישראל, כמו שאומר רב חיים מבריסק, זה נקרא עמלק. במילים אחרות, צריך להיות מלכות ישראל, צריך להיות כוח ותוקף להילחם נגד האויבים מסביב, ואז אפשר לבנות את בית המקדש. גם הרמב״ם, כשהוא פוסק את הגמרא הזאת, הוא כותב שלוש מצוות, אני קורא מספר 2, נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ, למנות להם מלך וכולי, עמלק ובית הבחירה. תסתכלו רגע במקור מספר 29, לכמן. כתוב פה ככה, אני קורא פה מתוך התוספות יום טוב שמצטט ירושלמי במסכת מעשר שני. כתוב ככה, כי בניין בית המקדש קודם למלכות בית דוד. הוא לא אומר שבית המקדש קודם למלכות בכלל. קודם למלכות בית דוד כדאית בירושלמי המתניתים. וכל שכן קודם לתחיית המתים. זאת אומרת, התוספות יום טוב מביא ירושלמי שאומר שבית המקדש ייבנה לפני מלכות בית דוד. זה מאשר את מה שאנחנו אמרנו לפני רגע. בוודאי שבית המקדש איש פרטי לא בונה אותו. או איזו קבוצה פרטית לא בונה בית מקדש. זה צריך להיות מלכות ישראל. מלכות ישראל האידיאלית היא, כמו שנקרא בפרשת ויחי בשבוע הבא, לא יסור שבט מיהודה או מחוקק מבין רגליו. זה הדבר האידיאלי. אם לא, אם אין אחד כזה, כמו בתקופת החשמונאים, אז יש מלכות אחרת, אבל מלכות בונה את בית המקדש. לכן אומר הירושלמי, בית המקדש קודם למלכות בית דוד. אגב, בתוך התפילה שלנו ב-18 אנחנו רואים שאנחנו מתפללים קודם כל על בניין ירושלים. וחסד דוד עבדך מהרה לתוכה תכין. בניין ירושלים זה בית המקדש, כך רואים בתוכם במסכת ברכות. אז אנחנו, ורש"י שם אומר, בבית המקדש הם התפללו שיבוא המשיח בן דוד. רואים בפורש שבית המקדש ייבנה לפני שיהיה לנו מלך אידיאלי למלכות בית דוד. וכל שכן אומר, אני ממשיך ב-29, שורה שנייה, וכל שכן קודם לתחיית המתים. זאת אומרת, בית המקדש קודם לתחיית המתים. אני מדלק פה טיפה, תראו בשורה החמישית, ונמצא שעד מלכות בית דוד יהיה לאויבים קצת ממשלה עלינו כמו שהיה בתחילת בית שני. זאת אומרת, אנחנו תהיה לנו מלכות, אבל לא מלכות כל כך מוחלטת ומסודרת כמו שצריך, כמו שהיה בתחילת בית שני, הייתה עזרא הסופר ונחמיה, ולפני כן זרובבל, באו לארץ ישראל, והם קיבלו בהחלט סמכויות מסוימות של מלך, אבל זה לא היה מלכות שלמה. ובשלוט האויבים בנו ויהיו בירושלים, עדיין לא נתבטל הטעם לגמרי. נעזוב את הנקודה הזאת, אבל איך שאנחנו רואים בתוספות יום טוב, שבית המקדש יהיה כשתהיה ממשלה, ואפילו לא ממשלה לגמרי עצמאית, אלא לפעמים קצת משובדת לגויים, ואז כבר בונים את בית המקדש. בואו נחזור שחדרה לסדר המקורות שלנו. בתוך הרמב״ם, יש אחר כך, אתם יודעים שהרמב״ם כתב 8 פרקים בהלכות בית הבחירה. הוא מתאר באופן מאוד מדויק איך צריך לבנות את בית המקדש, מה הגודל שלו, מה עובי הקירות, מה התחולה שלו הפנימית עם עזרת נשים וכו' וכו', כל פרטי הפרטים. לא רק הרמב״ם. גם בדורנו, מרן הרב זצ"ל לקח אדריכל שקראו לו יהודה, אדריכל מאוד חשוב, יהודי ירא שמיים גדול, והוא הורה לו לבנות דגם של בית המקדש. וגם הרב וגם רבי יצחק זלמן מלצר, בעל אבן האזל, הם שניהם פיקחו על הפרטים ופרטי הפרטים של בניין המקדש. עצם העובדה הזאת שאנחנו רואים שמתעסקים בדבר הזה, זה בהחלט מוכיח שאנחנו לא מחכים באופן פסיבי שזה ירד מהשמיים. כי הרי השמיים יודעים בדיוק איך לבנות בבית המקדש, לא צריכים את הרמב״ם ולא צריכים את הרב קוק עם כל מיני דגמים. ואם אנחנו היינו חושבים שבאמת אנחנו צריכים להיות תלויים בשמיים ואנחנו פסיביים ואנחנו נחכה, זה מה שיש כאלה שאומרים, עד שיבנה בית המקדש מהשמיים, אז לא צריכים את כל הרמב״ם, לא צריכים כל הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, לפחות 8 פרקים הראשונים של הלכות בית הבחירה מיותרים לחלוטין. כי השמיים יודעים בדיוק לבנות בבית המקדש. מזה שהרמב״ם כל כך תורח ועומד על הדבר הזה, ועד הדורות האחרונים כל הזמן התעסקו בדברים האלה, סימן שבהחלט אם יום ירד מהשמיים אנחנו מאוד נשמח, אבל אנחנו צריכים להיערך ואין לנו שום תירוצים. להיערך לקראת בניין בית המקדש על ידי בני אדם. דהיינו להעמיד אדריכלים, לחקור בדיוק את איך הדבר הזה ייבנה, לסדר איזה תוכנית של בנייה של הדבר הזה, וגם עם כל הפריפריה מסביב, זה לא, אנחנו צריכים להתכוננים שלבית המקדש יבואו מיליוני מיליוני יהודים מכל העולם כולו, צריך להיערך לקראת הדבר הזה. צריך להקים מקוואות, צריך להקים על כל פנים תוכניות לקראת הדבר הזה, ולא יכולים להתעלת בזה שזה ירד מהשמיים. כמו שאומר הרמב״ם, תראו במספר 3, מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות וחוגגים אליו 3 פעמים בשנה. שני תפקידים מרכזיים יש לבית המקדש, הקרבת קורבנות ועלייה לרגל, שנאמר ועשו לי מקדש. והרמב״ם מונה את זה בתוך ספר המצוות, ותסתכלו במספר 12, יש שורשים של הרמב״ם, ספר המצוות, ושם הוא כותב מה הוא כן מונה, מה הוא לא מונה. אז הוא אומר, מספר 12, השורש השלישי, שאין ראוי למנות מצוות שאין נוהגות לדורות. זאת אומרת, אני בתוך ספר המצוות מונה רק מצוות שנוהגות לדורות, כמו מצוות תפילין, וכמו קריאת שמע, וכמו שבת, וכמו יום טוב, וכו' וכו'. ואם הוא כן מונה את הדבר הזה בתוך ספר המצוות, את הבניין הזה לבנות בית המקדש, הוא בונה בתוך ספר המצוות, כמו שכתוב במספר 11, שציוונו, התשובה, מצווה כף, 11, ציוונו לבנות בית הבחירה לעבודה, בו יהיה הקרבה ועבירת אש תמיד, ואף תהיה הליכה ועלייה לרגל, ציוונו, לפי השורשים, ציוונו, זה ציווה אותנו, את כל אחד מאיתנו, לדאוג לדבר הזה. באופן מעשי זה צריך להיות באמת איזה מלכות שתבנה את הדבר הזה, אבל אנחנו צריכים ללחוץ על המלכות שתבנה את המקום הזה, לפחות להיערך לקראת הדבר הזה. ברוך השם, יש באמת היום כבר היום המון כוללים וכל מיני גופים שלומדים את הדברים, ויש בכל המקדש בירושלים שעושה עבודה מאוד נפלאה, והתודעה הולכת וקצת מתגברת, אם כי עוד לא מספיק. הרמב״ם בעצמו הקדיש על העניין הזה של בניין בית המקדש בתוך מורה נבוכים איזה פרק, והוא שואל שאלה עצומה. שום מקום בתורה לא כתוב איפה ייבנה בית המקדש. כתוב, באמת, בעקדת יצחק, בהר השם ייראה. אנחנו יודעים שבשם הזה יהיה בעתיד לבוא. אבל לא כתוב, אם תסתכלו בעיקר בספר דברים, בפרשת ראה ובכל הפרשות הללו, אף פעם לא כתוב ירושלים. כתוב, אלא מקום אשר יבחר השם, אלא מקום אשר יבחר, לפעמים יש למעלה מ-10 פעמים בתוך פרשה, אלא מקום אשר יבחר השם. למה לא כתוב מפורש שזה בירושלים? תכתוב ירושלים, כמו שאנחנו מתפילים, מתפלים בתפילה, ירושלים מרחה ברחמים תשוב ומתכוונים בבית המקדש, ככה אנחנו רואים את זה במסכת ברכות. אז תכתוב ירושלים, מה? התורה, כל עוד בתורה היא לא מיותרת. אז שואל הרמב״ם מדוע הדבר הזה, במורה נבוכים, אני קורא מספר 13. וזאת הפליאה, יש לי פלא, קושייה עצומה. אין ספק אצלי גם כן, מספר 13 אני קורא, שהמקום אשר ייחדו אברהם בנבואה, היה ידוע אצל משה רבינו ואצל רבים. משה רבינו ידע את המקום. שאברהם ציווה אותם שיהיה בית עבודה, כמו שבאר המתרגם ואמר, ופלח וצלי אברהם, אברהם התפלל שם, תמן באתרה ההוא, במקום ההוא, ואמר, קודם השם הכה, יאון פלחים דריה. במקום הזה, הדורות יעבדו את הקודש ברוך הוא, יתפללו. אז כן היה ידוע בוודאי, באברהם אבינו זה בוודאי היה ידוע, אבל יצחק אבינו, בגלל משה רבינו. פתאום אחרי זה, אחרי כמה דורות, אנחנו רואים שהגמרא אומרת במסכת זבחים, ששמואל הנביא ודוד המלך ישבו ודנו איפה צריך לבנות בדיוק את בית המקדש. מה, לא יודעים שזה בירושלים או בהר הבית? עכשיו, אז הרמב"ם אומר ככה. ואשר לא התבאר בתורה ולא נזכר בפרט, לא כתוב מפרש ירושלים, אבל רמז אלה ואמר אל המקום אשר יבחר השם, יש בו אצלי שלוש חוכמות, שלוש סיבות מדוע לא כתוב בכלל שזה בדיוק בירושלים. אחת מהן, שלהחזיקו בו האומות וילחמו עליו מלחמה חזקה כשידעו, אז שזה המקום מן הארץ ותכלית התורה. אם הגויים ידעו את המיקום ששם עומד לבנות בית המקדש, הם ילחמו על זה מלחמת עולם על הדבר הזה. תראו גם היום, בית הר הבית הוא בסך הכל 500 מטר על 500 מטר. ובמקום הזה כל דבר שמתרחש, הדבר הכי קטן, תכף תופס כותרות בינלאומיות. ומה שהערבים כל כך מחזיקים במקום הזה, כי הם יודעים שזה בסופו של דבר כאן ימלא בית המקדש. אז אומר הרמב״ם, כדי לחסוך את הדבר הזה, את המלחמה על המקום הזה, בדורות הקודמים, אז התורה העלימה, אחרי שכבר ידעו את המקום, אבל אחר כך זה, התורה העלימה את המקום הזה, כדי שכשיגיע הזמן ודוד המלך, ירצה להתחיל לבנות את בית המקדש, אז הוא הלך למקום הזה, להר הבית, וקנה את זה בכמה פרוטות מהרוונה היבוסי. כי הרוונה לא ידע בכלל שזה עומד להיות שם המקום של בית המקדש. זאת אומרת, זה כדי להקל על הדורות העתידיים שיגיעו לבנות את בית המקדש, לא תהיה על זה מלחמה גדולה עם הגויים. זה סיבה ראשונה. השנית, שלא יפסידוהו מישהו בידם עתה וישחיתו בכל יכולתה. מי ששולט שם במקום הזה והוא יודע שזה יהיה הר הבית של היהודים, הוא ישתדל לחפור שם חפירות, לשים שם פצצות, לעשות מה שאפשר כדי למנוע או לאחר את בניין בית המקדש. זה בדיוק מה שנעשה היום, תדעו לכם. בהר הבית ההשתוללות הערבית היא בלתי מוגבלת. הם חופרים שם ועושים שם, עושים שם בתוך הבטן של הר הבית, יש מסגד הכי גדול בעולם. לא שואלים שום שאלות, הוציאו לפני, לא יודע, לפני שנתיים, שלוש, 360 מסעיות עצומות של אפר. טוב ששמו את זה ככה ליד עיר דוד, אז כל הזמן מסננים את האפר ומוצאים כל מיני צעיריות של בית המקדש, אבל הם בהחלט, מה שהרמב"ם פה עושה, הם מקיימים. הם חופרים עמוק, כל זכר שיש שם לאיזה משהו מהר הבית שהיה בידי היהודים, הם מוחקים. לפני כמה שנים היה יהודי אחד, פרופסור אחד, שהיה עולה ממלחמת ששת הימים, מתחילת מלחמת ששת, מעצם מלחמת ששת הימים, יום יום היה עולה להר הבית ומצלם. לא שאני חושב שמותר לעלות להר הבית, אבל הוא עלה להר הבית וצילם, ואתה יכול לראות, אתה רואה בתמונות, פעם שמעתי במרחבים הרצאה שלו, אתה רואה בתמונות, יש איזה עמוד שמיוחס לבית המקדש הראשון, למוחרת כבר העמוד לא נמצא, ויום אחרי זה כבר יש שם דשא. מסתכלים מישיבת הכותל למעלה להר הבית, יש המון, המון דשאים. מתחת כל דשא כזה היה פעם אחת זכר לבניין בית המקדש, ואז הם כל הזמן צועקים, שבעולם לא היה בית מקדש בירושלים, כך הם אומרים. לא הייתה מלכות בדוד, לא היה בית מקדש. וכמו שמכחישים את השואה, מכחישים גם את הדבר הזה. אז זה מה שאומר כאן הרמב״ם. השנית שלא יפסידו מישהו בידם עתה, וישחיתו בכל יכולתה. זה שתי סיבות. והשלישית, סיבה שלישית, היא החזקה שבהם. עיקר הסיבות. שלא יבקש כל שבט היותו בנחלתו ולמשול בו, והיה נופל עליו מן המחלוקת והקטטה, כמו שנפל בבקשת הכהונה. זאת אומרת, אם היינו מזהים את המקום הזה במשך כל ההיסטוריה, היה מלחמת אחים ענקית כדי לכבוש את המקום הזה. כל שבט היה רוצה שזה יהיה שלו, כמו קורח. ולזה באה המצווה שלא יבנה בית הבחירה אלא אחר הקמת מלך שיצווה לבנותו ותסתלק המחלוקת. לכן הזמן לבנות את בית המקדש זה לא כשאנחנו שבט ושבט, כל שבט בנפרד, אלא כאשר יש כבר גוף שמאחד את כל השבטים ביחד, במיוחד ממלכות בית דוד והלאה, אבל זה כבר יכול היה לבנות גם בתקופת השופטים אולי, כי יש גוף שמאחד את כל השבטים ביחד, אז יש מקום לבנות את בית המקדש הרבה זמן עוד לפני שבאמת הוא נבנה. אתם יודעים שהרמב"ן בפרשת קורח גוער בשופטים שהם בתקופת השופטים לא בנו את בית המקדש. אז אז הרמב"ם פה נימק יפה מאוד את מה שהוא אמר בהלכה. ההלכה הייתה למנות מלך ואז לבנות את בית המקדש, כי המלך מאחד את כולם, מונע מלחמת אחים, ואז בהחלט בצורה כזאת נבנה בית המקדש בצורה משותפת בכתף של כל השבטים, נבנה בשטחם של בנימין ויהודה, אבל באופן עקרוני זה הסיבה על ההלכה הזאת של בניין בית המקדש. עד כאן אנחנו רואים שהכל מדובר באופן ריאלי. יש מלך, הוא בונה את בית המקדש, או שזה שופט שבונה את בית המקדש בתקופת השופטים. זה התארגנות אנושית יהודית כדי לבנות את המקום הזה. עכשיו, אנחנו ראינו מקודם שהירושלמי אמר שבית המקדש ייבנה לפני מלכות בית דוד. המתחדשת הכוונה. באמת, דוד היה, המלך הוא היה הראשון שבאמת התעורר ורצה לבנות את בית המקדש, אבל עכשיו בעתיד לבוא זה ייבנה מתי שיתאפשר הדבר הזה, אם תהיה ממשלה נורמלית שתיקח את העוז, את ההדר, לבנות את המקדש, את המקום הכי יפה בעולם, אז תבוא עליהם ברכה. בואו נסתכל רגע אחד, לכאורה יש סתירה לכל מה שאני אמרתי מתוך דברי הגמרא, או שרש"י מסביר את הגמרא בשני מקומות. אני לקחתי את מסכת סוכה, אבל זה אותו דבר גם בראש השנה. תראו מספר 20. כתוב ככה. כתוב ככה. התוספות והריטב"א הסכימו לזה לעניות דעתי. מה שכתוב, מהרה ייבנה בית המקדש, ולפי דברי רש"י, אבל לממר יגלה בית המקדש. תכף אני אסביר מה שהוא מתכוון פה. רש"י, בסוגיה הזאת, במסכת סוכה, הוא מאיר הערה על הגמרא שם. הגמרא אומרת ככה, באופן כללי, אנחנו מחכים שבית המקדש ייבנה, ותהיה גאולת ישראל. כתוב, בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. והגמרא כשמביאה דוגמה של אפשרות של בניין בית המקדש העתידי שאנחנו מחכים לו, היא אומרת, אולי בית המקדש ייבנה בסביבות פסח. ובאיזה הקשר אומרת את זה הגמרא? אתם יודעים שביום ראשון של חול המועד פסח אנחנו מקריבים את קורבן העומר. כשבית המקדש קיים, אז מקריבים את העומר. העומר הזה מאפשר לאכול חדש, מתבואה חדשה שצמחה יותר מאוחר, ועד שלא מקריבים את העומר בבית המקדש, אנחנו לא אוכלים תבואה חדשה שנזרעה בצורה מאוד יותר מאוחר. ואנחנו מחכים שמקריבים את העומר, ואז אפשר לאכול חדש. היום חדש כמעט שלא מצוי, ברוסיה, בכל המקומות האלה מצוי חדש, ובאמת השולחן ערוך, המשתבור, מתעסקים עם הדבר הזה, אם מותר לאכול חדש, ומתי אפשר לאכול חדש. אבל נגיד שעכשיו מצב בארץ ישראל, ואנחנו, בית המקדש קיים, אז אנחנו יודעים שביום ט"ז בניסן, עושים הקרבת העומר, אפילו אם זה שבת, זה דוחה שבת. מה קורה כשאין בית מקדש? כתוב שרבן יוחנן בן זכאי תיקן שלא נאכל חדש עד מוצאי ט"ז בניסן, עד הערב. אז הגמרא מתלבטת, למה אי אפשר לאכול בבוקר? הלא בית מקדש לא קיים. למה אתה רוצה לחכות עד הערב? כי באמת כשבית המקדש היה קיים, אז לפעמים הקריבו את העומר רק בצהריים או קצת יותר, או אחרי הצהריים. היום אין בית מקדש, אז תתיר לאכול חדש כבר מהבוקר. כך מתלבטת הגמרא בעניין הזה. אז רבי יוחנן בן זכאי אמר, לא, אנחנו לא מחכים כל רגע שימנה בית המקדש. אם אנחנו נתרגל במשך אלפי שנים לאכול חדש כבר בבוקר, מתוך הנחה שאין בית מקדש, אז כשיבנה בית המקדש, גם כן בכלל נשכח מהסיפור הזה, ולא נחכה על הקרבת העומר בבית המקדש. זה פחות או יותר המבנה של הגמרא, גם במסכת סוכה וגם במסכת ראש השנה. שם הרש"י שואל, מה זאת אומרת ייבנה בית המקדש? הגמרא אומרת, אולי ייבנה בית המקדש יש לה ואמינה. אולי הוא ייבנה בתתוו בניסן, אולי הוא ייבנה בלילה במוצאי תתוו בניסן, ואז אנחנו נחשוב שכבר אפשר לאכול את העומר מהבוקר, ולא נכון, יש בית מקדש, אז צריך לאכול את העומר רק אחרי הקרבת הקורבן העומר בבית המקדש, אחרי הצהריים בערב. ורבי יוחנן בן זכאי אמר, כל הזמן אנחנו מחכים לדבר הזה, זה מחנך אותנו לידיעה כזאת, ולהכניס לנו בראש שבאמת אנחנו מחכים לבניין בית המקדש כל יום ויום. אבל מזה שהגמרא אומרת שמה, שאולי הוא ייבנה ביום תתוו בניסן, או אולי הוא ייבנה בלילה, אבל יש כלל שבית המקדש לא דוחה יום טוב, ובית המקדש לא דוחה לילה. בונים, כתוב, ביום מקים את המשכן. המשכן בונים, את המשכן והמקדש בונים רק ביום. אז זה רש"י מתלבט בדבר הזה, ורש"י אומר, זה מה שאנחנו אומרים, שלא בונים בלילה ולא בונים ביום טוב, זה אנחנו לא בונים. אבל בית המקדש, אנחנו מחכים לו, בנוי ומשוכלל ירד מהשמיים, והקדוש ברוך הוא מותר לו לבנות בשבת, וגם מותר לו לבנות ביום טוב, וגם מותר לו לבנות בלילה. כך אומר רש"י, במקום שם. אז זה שיטת רש"י. בצד שני, רש"י אומר בעצמו, בספר יחזקאל, תראו מספר 21, כתוב ככה. אתה בן אדם, מגד את בית ישראל את הבית, ויקלמו מעוונותיהם ומדדו את תוכנית. כלומר, יחזקאל מדבר על בניין בית המקדש השלישי. הוא אומר לבית ישראל, אתם תתחילו לתכנן תוכניות, מה שאמרתי לכם שעושים כל מיני דגמים של בית המקדש. ואם נחלמו מכל אשר עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורותיו וכולי וכולי וכל תורותיו, הודע אותם וכתוב לעיניהם וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם. תלמד יחזקאל, יחזקאל יש כל מיני פרטים, ואתה צריך ללמוד את יחזקאל כמו שצריך כדי לדעת את בניין בית המקדש השלישי. אומר רש"י במספר 22, ישמרו, ילמדו ענייני המידות מפיך, שידעו לעשותם לעת קץ. אתה צריך ללמוד טוב את ספר יחזקאל, כדי שאתה תוכל לבנות את בית המקדש, לפי הפרטים שיש ביחזקאל. גם רמב"ם אומר, בית המקדש השלישי יהיה דומה לבית שני, אבל עם התוספת של יחזקאל. נו, אז זה סתירה ברש"י. ברש"י במסרת סוכה, במסרת ראש השנה אומר, הבניין ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים. ופה פתאום רש"י אומר שאנחנו צריכים כולנו ללמוד את בניין בית המקדש כדי לבנות אותו, כשתהיה לנו הזדמנות לבנות את בית המקדש. איך זה מסתדר? על הקושייה הזאת שרש"י שאל, איך אתה אומר שבית המקדש ייבנה ביום טוב או בלילה? יש הרבה תירוצים אחרים גם כן. אני אראה לכם דוגמה. יש פה במקור עוד כמה וכמה תירוצים, אבל בואו נראה דוגמה אחת מהדבר הזה. או שתי דוגמאות. התפארת ישראל על המשניות במסכת מידות במספר 15 אומר ככה, משום דכל עיקר לימוד מסכת זאת הוא שנשמור בליבנו תבנית ואופן הסבניינו למעדת באיזה אופן ייבנה לעתיד. אם שיהיו שם איזה שינויים כאשר יראינו השם אז. וכן כתב הרמב״ם בהקדמה למסכת זאת. זאת אומרת הרמב״ם אמר שצריכים ללמוד מסכת מידות כדי לדעת איך לבנות, הרמב״ם היה אחרי חובן בית שני. והרמב"ם כותב שאנחנו צריכים ללמוד איך לבנות את בית המקדש, הכוונה בית המקדש השלישי. אני ממשיך הלאה, אני מדלק טיפה בתוך התפארת ישראל, ואומר ככה. עד את תנחומה שהביא תוספות שבועות, דעתיד ייבנה בידי שמיים, וזה רש"י אומר את זה, וזה כתוב במדרש תנחומה, דברי אגדה הם ואין למדים ממנה. זה דבר ראשון שאומר התפארת ישראל. אתה לא יכול, על פי אגדות לא יכול, לא עושים... אחר כך אומר עוד אפשרויות אחרות, אולי על פי הדיבור שני, זאת אומרת אם יבוא נביא ויגיד לנו בהוראת שעה לבנות ביום טוב, נבנה ביום טוב, בהוראת שעה זה בסדר, לא מהשמיים, בכלל לא מהשמיים. ואחר כך הוא ממשיך הלאה, הוא אומר דבר מפתיע קצת, אני קורא את סוף דברי תפארת ישראל במספר 15, בלא זה לפי עניות דעתי לא, אין קושייה של רש"י, מדען בעניין בית המקדש דוחה יום טוב, אינה חזקה כל כך, דיש לומר שיבנו הנוכרים, כעניין שנאמר ועמדו זרים וראו צונכם. אם משום לא לכם ולנו לבנות בית אלוקינו, כמו שכתוב בתנ״ך, זה לא טוב שהגויים בונים, היינו בונים משלהם. אבל אפשר לזכור גויים שהם יבנו את בית המקדש ביום טוב. כמו שיש לפעמים ביישובים, שהיו צריכים לעשות משהו נגד הגזירת נבוכדנצר לא לבנות, אז יש כאלה שהתירו את זה על ידי גויים. זאת אומרת, יש פתרונות אחרים לבעיה הזאת, שאנחנו, שכתוב בגמרא שייבנה ביום טוב או שייבנה בלילה. אז הפתרונות, א', הוא אומר, אנחנו מדברי הגדה לא הולכים לפסוע פסקי הלכות. אבל חוץ מזה, הוא אומר, יש לנו גם אפשרויות טכניות מסוימות אחרות, לא דווקא, לא דווקא בצורה כזאת. גם במאיר יש פה מספר, אין לנו זמן פה, תסתכלו עד מספר, עד מספר 19, כמה וכמה אפשרויות אלטרנטיביות לדבר הזה, שזה לא צריך לבנות מן השמיים, ובכל זאת ביום טוב אפשר לבנות. אז איך זה מסתדר הסיפור עכשיו? הרמב״ם אומר שאנחנו צריכים ללמוד, וכתב ביטחון בית הבחירה כדי שאנחנו נבנה. ואנחנו רואים כל הראשונים האחרונים האלה החשובים, התוספת יום טוב והתפארת ישראל, והתפארת ישראל ועוד הרעבן, המון ראשונים מדברים על הדבר הזה שאנחנו צריכים לבנות וללמוד לבנות. ואפילו יש איזה מין מסורת כזאת שמביא אותה הרשש וגם המלבים, תסתכלו רגע אחד במספר 27, מצאנו במלבים בפירושו יפה לקץ של הספר דניאל, וכשתחשוב מאז 1290 קלו בשנת דולד אלפים שינגימל, מאז וכו', נודע כי בעת ההיא נתן רשות מהקיסר לבנות בית המקדש בירושלים, וגם נבנה מאת היהודים על פי פקודת הקיסר יוליוס. פה היה הזדמנות ובנו בית מקדש לפני מלכות בית דוד, ולפני שחזרנו כולנו לארץ ישראל, קיבלו אישור מהקיסר והתחילו לבנות, ואחר כך זה נהרס. איך, מה לבנות? תחכה שירד מהשמיים, מה הסיפור הזה? אז המלבים אומר, אתה רואה שבספר דניאל יש דבר כזה, יש. אותו דבר גם בספר המצוות לרב סעדיה גאון, הוא אומר, יש מצווה לבנות בית המקדש. פעם שמעתי מהרב ציודה, הוא ציטט את דברי היריעות שלמה, היריעות שלמה זה רב שלמה קלוגר, שהוא כתב פירוש על התפילה, והוא שואל, אנחנו בתוך התפילה אומרים, בני ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, וערנו בבניינו, ושמחנו בתיקונו. מה זה הכפילות הזאת? מה התפילה הזאת? תגיד, אני רוצה, ערנו בבניינו. מה זה הכפילות? אומר היריעות שלמה, תסתכלו מספר 30. מספר 30. בני ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, וערנו בבניינו, ושמחנו בתיקונו. הנראה לכאורה הוא כיפול לשון. בפרט מה שכתב, בני ביתך כבתחילה, הרי לא יהיה כבתחילה, רק יהיה של אש. אם אתה אומר, זה ירד מהשמיים, אז מה זה בני ביתך כבתחילה? וגם מה שכתב, וכונן מקדשך, ולמר, וכונן אותו כבתחילה. נראה מכאן רמז, מה שכתב התוספת יום טוב במסכת מעשר שני, לתחילה יהיה נבנה בית המקדש על ידי מלכות, לא דווקא מלכות בדוד, ואחר כך יהיה בניין שלא יתברך באש. וכן מדויק זה היטב בנוסח התפילה. דתחילה אנו מבקשים בני ביתך כבתחילה על ידי אדם, תעזור לנו, בני אדם, לבנות. ואחר כך וכונן מקדשך שיהיה על ידך על מכונו ויראינו בבניינו. אחר כך, לתוך בית המקדש, אנחנו כבר בונים אותו וכבר תכננו אותו על כל פרטי פרטיו, בסוף המקד בפטיש יכול להיות שירד מהשמיים. או כמו שאומר כאן גם הרוחלנר ואחרים, התוכן הרוחני או השערים של בית המקדש ירדו מהשמיים. זאת אומרת, יש שילוב שאנחנו בונים בהחלט את רוב בית המקדש, ובעזרת השם אנחנו מקווים שהמקד בפטיש יהיה מהשמיים, וכונן מקדשך על מכונו, וראינו בבניינו וסמכנו בתיקונו. התיקון הסופי שלו ירד, יהיה משהו גם בשיתוף עם השמיים, אבל להיות פסיביים ולומר, לא, כל בית המקדש ירד מהשמיים ואנחנו נחכה בצד, זה ודאי שזה לא נכון, לפי כל המפרשים. ועכשיו אני אראה לכם שבהחלט האחרונים ככה חושבים, האחרונים החשובים, כמו השגת אריה, וגם מרן הרב זצ"ל מדבר על הדבר הזה. תסתכלו רגע אחד במספר 31. יש ספר גבורות ארי, השגת אריה, על מסכת תענית דף י"ז, שם הגמרא אומרת דבר מאוד מעניין. יש הווה אמינא שאסור לכהנים לשתות יין כל השנים, גם כשאין בית מקדש. למה? מהרה ייבנה המקדש, ופתאום יצטרכו כהנים בעבודתם, הם יהיו שיקורים. אז יש הווה אמינא בגמרא שכל השנה לא שותים הכהנים יין. אחר כך הגמרא אומרת אי אפשר לגזור גזרה כזאת, אלא באמת אחר כך, אז התירו להם לשתות יין. אבל באופן עקרוני, יש הווה אמינא שכל השנה אסור לכהנים לשתות יין. במסכת תענית. שואל הגבורות הרי, הרשגת הריה, הלו אנחנו אומרים, הגמרא אומרת שיבנה בית המקדש פחות או יותר בחודש ניסן. לכאורה היא אומרת את זה, לכאורה היא אומרת, איך נראה לא, שזה לא פשוט. אז למה הגמרא אומרת, אבי אמינא שהכהנים כל השנה לא ישתו יין? חודש אחד יכולים לא לשתות יין. אם זה בחודש ניסן, אז חודש אחד, לא נורא, הם לא שותים יין. ואז הם יהיו מוכנים, אומרים לבית המקדש, מוכן כבר, כל הכהנים לא שיקורים, והם באים לעבוד בבית המקדש. אגב, יש גם עוד בעיות אחרות, שצריך תספורת, אתם יודעים שאסור לגדל שיער, פעם ב-30 יום הכהנים צריכים להסתפר, וכולי וכולי, והיו באמת רבנים גדולים, אני שמעתי פעם מהרב נהר, זכר צדיק לברכה, שיש לו נכדים כהנים, אז הוא דרש מהם לא להסתפר פחות מפעם ב-30 יום. למה? אמירה היא בבית המקדש, תהיו מוכנים. אז אמרו לו, טוב, אז ברגע שנשמע שנמנה בבית המקדש, נלך לספר, מה זה כל כך נורא? אומר לו, יהיה תור נורא ענק, כל הכהנים יהיו שם בתור, ויצטרכו לחכות בו הרבה זמן בתור, ובינתיים בית המקדש לא יהיו בו פועלים, ואתם תסתפרו כל פעם בפחות מ-30 יום. ככה נורא. זה נותן תחושה שהדבר הזה הוא ריאלי, ואנחנו מחכים לו כל רגע. ומתארגנים לקראת הדבר הזה, או שצריכים להתארגן כל הזמן לדבר הזה. אבל עכשיו בואו נחזור רגע אחד לגבורות הרי. דעה יש לומר, אני קורא מספר 31. דעה יש לומר, דבניין בית המקדש קודם למלכות בית דוד, דהיינו ביאת הגואל. כדאמרינה בירושלמי פרק ה' דמעשר שני, שהתחלנו בו את השיעור. הוא מביא את הירושלמי הזה, ואחר כך הוא ממשיך הלאה. וגרסינה עלה בירושלמי, זאת אומרת, דילפתי כמה שורות, שבית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד. ואשתא אפשר לומר, דאין יום קבוע לבניין בית המקדש, אלא כל ימות השנה ראוי לבניינו. אני אסביר. מה שכתוב בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל, אנחנו חושבים שהכוונה בניין בית המקדש. אומר, יש לכם טעות. בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל, זה המשיח שיבוא בחודש הזה. זה נכון. אבל בית המקדש לא קשור למשיח. בית המקדש לא קשור למלכות בית דוד. בית המקדש, כל יום ויום אתה צריך לדאוג שיבנו את בית המקדש. אתה, כל אחד מאיתנו צריך לדאוג לדבר הזה. ללחוץ וכדומה, שתהיה תודעה כזאת, להתעסק מסביב, כמו שהם במכון המקדש, כבר יש 96 כלים מוכנים, להיכנס להכניס אותם בהר הבית, לבית המקדש. זה צריך להיות כל יום. מה שכתוב בניסן יגלו, זה בכלל הגמרא לא מתכוונת על בניין בית המקדש. כי בית המקדש, מלכות בית דוד היא תתחיל להיות באמת כנראה בחודש ניסן. אבל בית המקדש לא קשור לדבר הזה. כל יום מימות השנה אנחנו מחכים לבנות אותו. ולכן הווה אמינא בגמרא שכל השנה אנחנו צריכים להיות לא שיכורים כדי להיות מוכנים להיכנס לתוך בית המקדש. כך אומר הגבורות הרי, זה השגת הרי. לא, השגת הרי לא ידע, זה הרי מגדולי הרי, מגדולי הדורות האחרונים. אז השגת הרי לא ידע את כל מה שאנחנו אומרים פה, שבית המקדש, איך שרשי אומר, שיבנה מהשמיים, ירד מהשמיים. אנחנו רואים שהאחרונים בהחלט לא מתחשבים בדבר הזה. מכיוון שאו שזה כמו שאנחנו אמרנו, זה דברי אגדה שאי אפשר משם, או שאמרנו שיהיה כמו שאמר עיריות שלמה, יש שילוב של הדברים האלה, אבל אין אי אפשר להתחמק ולחכות שהשמיים יבנו לו את בית המקדש. הדבר הזה, גם בשאר המקורות אנחנו רואים את זה, כי יש כאן הרבה מקורות לדבר הזה. אני רוצה להביא מקור אחד של הרב קוק. מישהו אמר לי פעם, שהוא שמע מהרב צבי יהודה, שאנחנו לא צריכים להתעסק בענייני בית המקדש, זה לא, ירד מהשמיים. זה לא היה ולא נברא, הדבר הזה לא היה ולא נברא. אנחנו למדנו עם הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, במשך שנים, תשובות של מרן הרב זצ"ל, והתשובה הכי ארוכה של הרב מדברת על בית המקדש. יש מחלוקת עליו בין הרמב"ם לרייבד, האם מי שנכנס היום להר הבית הוא חייב כרת במקומות שאסור להיכנס, או שהוא עובר עליו. ועל זה הרב מתעסק באריכות רבה, וחייבים הרבה מאוד זמן להקדיש לדבר הזה. זה לא היה ולא נברא, יש כל מיני שמורות, הרב צבי יהודה תמיד היה אומר. מה שאומרים בשמי כל מיני דברים, אני לא... מה שכתבתי ומה שאמרתי ומה שאבא אמר, ככה היא אמרת לאבא שלו, זאת האמת. אל תשמעו בכל מיני שמועות וכל מיני דברים כאלה. ובאמת תסתכלו במשפט כהן, בסימן צדיק דד, מספר 35 לפניכם, היהודי אחד שאל אותו שאלה, את הרב קוק, מה יהיה הדין אם מאפשרים לנו לבנות בית המקדש, אבל הגויים עדיין קצת שולטים עלינו, והם לא נותנים להקריב קורבנות. הלו הרמב״ם אמר שבונים בבית המקדש כדי להקריב קורבנות. האם אפשר לבנות את בית המקדש גם אם מישהו מעכב אותנו מלהקריב קורבנות? אז הרב קוק אומר, אני לא מבין מה זה, מה שלבנות בית המקדש, זה לא מעשי מה שאתה שואל. אבל אני אתייחס לשאלה שלך, כך הוא אומר. הוא אומר ככה, אם יהיה, תראו, אז אחר כך, האיש הזה שאל כל מיני שאלות, יש לנו המון שאלות שאנחנו לא יודעים איך לעשות אותן, אנחנו לא יודעים, נגיד, איך עושים מנורה שהיא כולה חתיכה אחת של זהב, איך כפתורים ופרחים וכל מיני דברים כאלה. יש, באמת, מכון המקדש מתגבר על הבעיות האלה כבר לגבי בניין המנורה. אתם יודעים שבירידה מהרוב על לכותל, יש מנורה מוכנה, מנורת זהב שמוכנה להכניסה לבית המקדש. באמת, הם משקיעים הרבה מאוד מחשבה והרבה מאוד מעשים כדי, גם כדי לבנות כבר כלים שיהיו מוכנים ולא יעקבו, וגם כדי להכניס את התודעה הזאת לתוך הראש שלנו. אז הרב קארה אומר ככה, נכון, יש הרבה שאלות. אין לנו כהנים מיוחסים כל כך, ואנחנו לא יודעים בדיוק אם כל אחד הוא כהן או לא. נכון, כולם עולים לדוכן ומברכים ברכת כהנים, אבל זה חזוקה, זה לא דבר בטוח במאת האחוזים. בית המקדש יצטרכו להיות כהנים שיש להם ייחוס עד אהרון הכהן. או שאנחנו לא יודעים בדיוק איך להרוג את הבגדים של הכהנים, צריך להרוג את הכל בבת אחת, וזה כזה מנגול. יש הרבה מאוד פרטים ובעיות פרטיות, איך עושים את הדבר הזה. אם זה ירד מהשמיים, אז אין שום בעיה. מה צריכים להיכנס לכל הפרטים האלה? אבל כיוון שאנחנו אומרים שזה ייבנה בידי אדם, זה מה שאומר הרב קוק, 35. לעניות דעתי, אם יהיה רצון השם שנבנה בית המקדש, גם קודם שיבוא משיח, ותתגלה הנבואה ויראו הנפלאות, לא יהיה כל כך עיכוב בדבר, נתגבר על כל השאלות. כמו שמדברים על הרבה שאלות שיש לנו בהלכה, אז מה אומר כאן הרב? שבית המקדש יש סיכוי, כמו שאמר רשע גטריה גם, יש סיכוי שהוא יבנה לפני ביאת המשיח, ולפני הנבואה, ולפני שיראו כל מיני נפלאות, לא יהיה כל כך עיכוב בדבר. אולי קצת נתעכב לפסוק באופן סופי, אבל כמו שכל דבר אנחנו פוסקים, אז גם בעניינים האלה אנחנו נפסוק. אז אתה אומר שזה יבוא קודם ביאת המשיח, ויש לזה קושיה באמת עצומה. הרמב״ם כותב, בלכות, הרמב״ם בעצמו שאמר עכשיו, הלכות בית הבחירה, ואמר שזה ייבנה בידי אדם, וצריכים ללמוד את כל הפרטים של בניין בית המקדש, הוא בעצמו כותב, בלכות מלכים, בסוף הלכות מלכים יש כמה פרקים על המשיח. אז הרמב״ם אומר ככה, בלכות מלכים, בעתיד לבוא, כשיבוא הזמן שהמשיח מגיע, אז ראש כל המשיח צריך להיות כמובן מהשורה הראשונה של גדולי הדור. אין ספק, המשיח צריך להיות דומה לדוד המלך. הרמב״ם אומר שהמשיח יהיה קרוב בנבואה למשה רבינו וחכם יותר משלמה המלך. זה צריך להיות איזו אישיות מיוחדת במינה. זה לא סותר שזה יכול להיות אדם זקן, מבוגר, כמו שאומר החתם סופר, בתשובות החתם סופר, בליקותי החתם סופר, אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שאנחנו מתארים לנו את המשיח, בטח זה איזה בן אדם ככה, כמו בר כוכבא, שחשבו עליו וחמי ישראל שהוא המשיח, רבי קיבה חשב שהוא משיח. איזה איש צבא מאוד רציני, בר כוכבא היה מזרע דוד באמת, היה משבט יהודה, וגם היה תמיד חכם גדול. הוא אומר לו, יכול להיות שבכלל המשיח זה יהודי בן 80, כך הוא אומר. איך, מה פתאום בן 80? אומר לו, הגואל הראשון שלנו היה משה רבנו. מתי התחיל להיות גואל ישראל? בן 80? הוא ידע שהוא גואל ישראל לפני כן? לא, הוא לא ידע. כי הוא עובדה שהוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, שלח נא בעת תשלח, אהרון אחי חייני ואיך. מה אתה מתווכח? אתה המשיח, מה אתה מתווכח? כך אומר לך, אתה מסופר. מה אתה מתווכח? אלא הוא אומר, בכל הדורות יש בן אדם אחד כזה שראוי להיות משיח. באבונותינו הרבים, כבר הרבה מהם במשך ההיסטוריה מתו. כי עוד לא הגיע הזמן שהמשיח יבוא, אבל יש משיח מוכן שהוא בעצמו לא יודע שהוא משיח. כשהקדוש ברוך הוא אומר שהגיע הזמן, יראה עליו רוח ממחום, כמו אצל שאול המלך, פתאום הוא נהיה נביא. אז ככה יהיה, ככה זה יהיה, כמו שהמשיח הראשון, משה רבנו היה כזה, התלמיד חכם הכי גדול בעולם שהיה ושיהיה לעולם, כן? וגם היה המצביא הכי גדול, וכבש לנו את דבר הירדן, בגבורה כזו גדולה, עם אוגמל חבשן, עם ההרים הגדולים, ועשה... זה הדות יהיה הדמות של המשיח לעתיד לבוא. אז גם יכול להיות שבעתיד לבוא, גם ככה זה יהיה. יכול להיות שזה יהיה בן 80, יושב שם באיזה מקום, באיזה ישיבה, גם איש מאוד גיבור, גם האיש שכבר למד הרבה ענייני צבא ועם מלחמות, כי המשיח עושה הרבה מלחמות, והוא הוא יהיה, כאילו שפה יגיד לו, הוא ילך, הוא יהיה המשיח לישראל. ככה, עכשיו, אבל הרמב״ם אומר, נתן לנו הרגע, בא לנו יהודי שמתאים לכל מה שעכשיו אני אמר. הרבי מחב"ד, נגיד. הוא למד את כל התורה כולה, היה גאון אדיר, עשה השפעה בעם ישראל, השפעה עצומה, שאני לא יודע אם יש משהו דומה לו בדורות האחרונים. עשה המהפכות עצומות ברוסיה, בכל מיני מקומות, גם היה איש מדע גדול וכדומה. יכול להיות שהוא אחד מאלה שהמרשימה שכאן אומר כאן, כך אומר פה עכשיו החתם סופר, הוא היה גם, אבל הוא מת, אז זה כבר לא המשיח, מה אפשר לעשות? אז הם אומרים לי, חבדניקים טוב, אז יהיה תחיית המתים. אז אמרתי להם, אם יהיה תחיית המתים, אז מה הם צריכים דווקא לרבי? אז אמר, מיישה רבינו, גם מיישה רבינו יקום לתחייה, נכון? אבל איך שלא יהיה, נגיד דמות כזאת, היא יכולה, או הייתה יכולה להיות המשיח שיבוא במהרה בימינו. אבל אז הרמב"ם אומר כך, אחד בא אומר שהוא משיח, איך אני יודע שהוא משיח? אז הוא אומר, אנחנו עושים לו טסט. בהתחלה הוא צריך לקבץ נתחי ישראל, הוא צריך לדאוג שכל העם ישראל יקיים תורה ומצוות, כך אומר הרמב"ם במלכות מלכים, ולעשות מלחמות, ואם עשה והצליח, אז אם עושה את מה שעכשיו אני אמרתי, אז הוא בחזקת משיח, חזקת זה לא בטוח, יש חזוק שהוא משיח. אם עשה והצליח, הוא בנה המקדש במקומו וקיבל נתחי ישראל, אומר הרמב"ם במלכות מלכים, זה משיח ודאי. אז אם ככה, לכאורה, זה סתירה ברמב"ם. הרמב"ם כאן כותב בהלכות מלכים, צריכים בהלכות בית הבחירה לבנות בית המקדש, ושמונה פרקים מקדיש לזה, וכל מה שאמרתי יד עכשיו. אז איך אומר פתאום שהמשיח הוא שיבנה? אז מה, נשב בצד, נחכה שיהיה פתאום אחד משיח שיבנה בית המקדש? התשובה לכך היא פשוטה. ראש כל הרמב"ם אף פעם לא חולק על הירושלמי. הירושלמי לא אמר שבית המקדש ייבנה לאו דווקא על ידי משיח, הוא ייבנה על ידי מלכות, מלכות ישראל, בלי שום קשר למשיח דווקא. איך זה מסתדר? אלא הכוונה היא כזו. אם נגיד באופן תיאורטי, אתם יודעים שבעוד הסטטיסטיקאים אומרים שתוך זמן לא רב, רוב עם ישראל יהיה בארץ ישראל. אז, ונגיד שכל עם ישראל כבר יתקבץ לארץ ישראל. אז מה הרמב"ם מתכוון בכל מלכים? שהוא יפזר את כולם ויקבץ נתחי ישראל? הרי זה אבסורד לומר דבר כזה. או נניח שכבר בית המקדש בנינו אותו. כמו שהרמב"ם לו בעצמו אמר שאנחנו צריכים לבוא לבית המקדש. מה, יבוא המשיח והוא יחריב את בית המקדש ויבנה אותו מחדש? זה הרי אבסורד לומר דבר כזה. אלא מה הכוונה היא כזו? אם בא אחד שיש לו את כל הנתונים שהוא משיח, הוא עושה גם מלחמות וגם מצליח במלחמות, וכבר עם ישראל התקבץ, אז הוא לא צריך לקבץ את עם ישראל. אבל הוא צריך לבנות בית המקדש. אם כשהוא בא, עוד לא נבנה בית המקדש, והוא לא מצליח לבנות אותו, אז הוא לא משיח. זה טסט למשיח, האם הוא באמת משיח או לא. לא יכול להיות משיח שלא יבנה בתקופתו את בית המקדש, אם עדיין הוא לא נבנה. אם הוא כבר נבנה, כמו שהרמב"ם אומר, אז המשיח כבר בא לבית מקדש מוכן. כמו שכתוב, הירושלמי ממך ברחמים תשוב, אנחנו מפללים בתוך בית המקדש שיבוא המשיח בן דוד. כמו שאומר רש"י שם, מסכת מגילה בסדר של 18. זאת אומרת, לסיכום זה ככה. בוודאי שאנחנו חייבים לעשות את כל ההכנות ואת כל הדברים מסביב, ולתכנן את כל ירושלים בצורה אחרת לחלוטין ממה שעכשיו אנחנו חושבים שהיא תהיה ירושלים. כבר אמרתי לכם פעם, יש באיזה בניין באזור התעשייה בבקה שמה מבנה שהיה כמה וכמה חדרים, קומה שלמה שעיריית ירושלים מספרת לנו איך תראה ירושלים בעוד 30-40 שנה. אתה רואה שמה התוכניות של תלוי מי זה השמאלן שהוא בדיוק עושה את התערוכה הזאת. אז הוא אומר, יהיה אוטוסטרדות מאוד גדולות של יהודים שיוכלו לבוא לכותל בקלות, לא כמו שהיום שצריכים לחפש את המחנה אלף שעות. אז מתכננים שבאמת עד הכותל המערבי יהיה באמת אפשרות לתחבורה, אולי, לא יודע, אולי יהיו רכבות. לעומת זה בצד מזרח, יהיה אוטוסטרדות ענקיות של הערבים, הם יהיו מיריחו להר הבית. הר הבית של הערבים, הכותל המערבי של היהודים. הם למעלה ואנחנו למטה. זו התוכנית של עיריית ירושלים. איך שתראה ירושלים, לא יודע, 30 שנה אולי, עוד 100 שנה, לא יודע, כך זה. אז אמרתי פעם לשמוליק מאיר, זיכרונו לזכר צדיק לברכה, שהוא היה סגן ראש העיר, אמרתי לו, מה אתה? זה ירושלים. כל ירושלים היא תהיה מסביב למקום שהוא בית המקדש. אוטוסטרדות ענקיות יובילו את כל היהודים, הערבים בכלל לא יכולים להיות בירושלים. גר תושב לא יושב בירושלים. כאן, תעשה חדר אחד ששם תהיה תוכנית אמיתית של ירושלים. תחשבו על הדבר הזה, צריך להכין, לבוא הרי מיליוני יהודים. צריך מגרש חניה לכל המכוניות. צריך להכין מקוואות שכל אחד יוכל לבוא במקווה לפני שהוא עולה להר הבית. צריך להכין בתים עצומים, ענקיים, כדי לאחסן את כל הנעליים של כולם, עד שאסור ללכת עם נעליים בתוך בית המקדש. זאת צריכה להיות המחשבה שלנו בעניין הזה. אני זוכר, הרב מנהר פעם שאלו אותו, מה זאת אומרת, איך נמצא את הנעליים? יהיו 12 מיליון יהודים יבואו, 12 מיליון זוגות נעליים, איך נמצא את הנעליים? הוא אומר, יהיה כרטיס מגנטי. ואתה תקבל כרטיס מגנטי, אתה שים את זה במגדל של הנעליים, תשים את הנעליים שלך, תשים כרטיס מגנטי, תקבל את הנעליים שלך, וגם את הארנק, אלא אסור להיכנס עם פונדתו להר הבית, ולא עם ארנק שלו להר הבית. נגבר, אבל צריך לחשוב על זה. וצריך לראות את ירושלים, או לתכנן את ירושלים בכיוון, אלא זה מה שיהיה. דבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. זה מה שיהיה בעתיד לבוא. יבוא מיליוני יהודים מכל העולם, רובם יהיו כבר בארץ ישראל, יהיה כבר קיבוץ גלויות. ככה צריך לתכנן, אבל צריכים לחשוב בכיוון כזה, ולהתכונן בכיוון כזה. חוץ מזה, למגן בליל הסדר, זה לא יהיה כמו ליל הסדר שלנו היום, שאנחנו יושבים לנו בבית, צריך להיות בקומה ראשונה, מסביב כל הר הבית, מסביב לכל הר הבית, כל הערים יהיו מלאים סדרים של אנשים, ויביאו את הקורבן פסח, וזה סיפור. כל זה צריך להיות במחשבה שלנו, בתכנון שלנו, כי זה מה שבאמת יהיה לעתיד לבוא. אז אם לסכם מה שאני אמרתי היום ככה, יש באמת נכון כמה ראשונים שמדברים על זה שבית המקדש ירד מהשמיים. אבל הדבר הזה, הם בעצם, הראשונים האלה, הם מיעוט של ראשונים, כי הם לא התגברו עדיין על הבעיה הזאת, איך זה יכול להיות שיבנה ביום טוב או בלילה. אז יש פתרונות לזה בראשונים, גם המאירי יש לו פתרון, אחרים, הרוחננר, יש פתרונות לדבר הזה. גם הרמב״ם בעצמו בוודאי, הוא היחידי באמת שהתעסק עם, עם הדבר הזה, שבריף אין שום דבר על בניין בית המקדש וכדומה, כי הריף מתעסק רק בדברים שהם מעשיים גם בגולה. אבל הרמב״ם היה הראשון שיש לו את כל המערכת של בלכות בית הבחירה, של הקורבנות ושל הבניין של ירושלים ושל כל פרטי הפרטים נמצאים בתוך הרמב״ם בצורה מאוד שלמה. והלו הירושלמי אמר שיבנה בית המקדש על ידי בני אדם ויבנה עוד לפני מלכות בית דוד. והרב קוק, דרך אגב, באוצרות ראייה כותב, יש אין ספור מקורות לדבר הזה שבית המקדש ייבנה לפני מלכות בית דוד. אין ספור מקורות. זה המתווה שיהיה. ואז אנחנו צריכים בכלל כולנו, קודם כל, ויש לזה, כך אומר המשנה ברורה, כל 18 שאדם מתפלל, לפני 18 הוא צריך לחשוב שהוא עומד בקודש הקודשים. זה, אם אתה חושב על זה באמת, אני בסידור שלי כתבתי לפני כל 18 קודש הקודשים. אם אתה חושב על זה באמת, אתה מתפלל גם אחרת. כי הרי מכל העולם מסתובבים לכיוון ירושלים. וגם הלב שלנו צריך להיות בתוך הר הבית. וצריך אדם כל פעם לחשוב שהוא עומד, אנחנו אומרים משנה ברורה במקום, בקודש הקודשים, וככה הוא מתפלל. כי הדבר הזה של בניין בית המקדש, זה הדבר היסודי שחסר לנו גם היום. וזה אני מסיים, תסתכלו, רגע אחד, איפה זה, אני רואה שלא, כנראה לא התפסתי את זה. תסתכלו רגע אחד, כן, במספר 9. במקומו להתפלל, אם היה עומד בחוץ לארץ, יחזיר פניו כנגד ארץ ישראל. ויכוון גם לירושלים ולמקדש ולבית קודש הקודשים. זה שולחן ערוך מפורש. היה עומד בארץ ישראל, יחזיר פניו כנגד ירושלים ויכוון גם לבית המקדש בית קודש הקודשים. היה עומד בירושלים, יחזיר פניו למקדש ויכוון גם כן לבית קודש הקודשים. היה עומד אחורי הכפורת, מאחורי קודש הקודשים, מחזיר פניו לכפורת. אומר המשנה ברורה, רוצה לומר, יכוון ליבו אף על פי שאי אפשר לו להחזיר פניו נגדם. אם הוא לא יכול להסתובב לכיוון הזה, את הלב. רוצה לומר, יחשוב בליבו ורעיונו כאילו הוא עומד במקדש אשר בירושלים במקום קודש הקודשים. זה כבר הלוכל, הלוכל למעשה. ואני מסיים את דברי מרן הרב זצל בשמונה קבצים, זה לא, אני לא אתפרסם, אבל בשמונה קבצים זה כתוב. אומר הרמב"ם, הרב ככה, מספר 9 ב'. בית המקדש, בתור מרכז הרוחני של האומה, מקור החיים הרוחניים של כל יחיד ממנה, מצד החיזיון המורגש המרהיב עין ביופיו, זה הבית הכי יפה בעולם, הוא מנסה את הרעיון בעיזוז איומו. צריך הוא להיבנות ברוח בכל יום אצל כל יחיד מישראל, כדי להשאיב את נפשו במלוא חייה בתוכיות האומה במצבה השלם. זה המצב השלם. אנחנו עכשיו במצב חסר, העיקר חסר מן הספר, חסר בית המקדש. אז ישובו להיחיד כוחותיו הנפשיים הרעננים, שחיי האמונה וחום ההרגש ואורו פורחים בהם כפרחי חמד של שלל צבעים נחמדים למאוד. תעודה זו מתכוננת בפועל על ידי סדר היום של הקורבנות, צריך להגיד קורבנות לפני התפילה, הנמרים לפני הכפילה, פרשת הכיור, התמיד, הקטורת, זורים הם את הגודל האלוקי שבבית הגדול והקדוש במעמקי הנשמה, קרוב למידת הסיגוף שהייתה לכל יחיד בעת היותו האומה במקדשה, בתוך אדמתה. צריך לחשוב שבית המקדש נמצא עכשיו, ואנחנו אמירתנו לקורבן התמיד ואת הקורבנות האחרים, כאילו מקריבים עכשיו קורבן תמיד. ובעזרת השם, אולי באמת ירד מהשמיים. אנחנו עומדים בערב עשרה בטבת, יש לנו עוד הרבה זמן עד עשרה בטבת, בעזרת השם, ייבנה בית המקדש.